שלום ובוקר טוב לכם מאזיני רדיו גלי ישראל, אנחנו כאן ביחד איתכם בדף היומי. הדף היומי היום הוא במסכת בבא בתרא בדף קנ"ח, ואנחנו מתחילים את הלימוד בדף קנ"ח בשורה הראשונה בדברי המשנה. המשנה ממשיכה לספקות כאשר נפטרו שני אנשים, היורש והמוריש, מה אנחנו עושים ומי מקבל את הירושה. אומרת המשנה, מהו הדין במקרה הבא? נפל הבית עליו ועל אשתו. אין? יש אדם, יש אשתו, אין לה בנים ממנו. אם יש בנים משותפים, בכל מקרה אין צל של ספק שהיורשים הם הבנים. אבל אין לה בנים ממנו. ואז במקרה הזה ישנו ויכוח בין יורשי הבעל לבין יורשי האישה. יורשי הבעל, ומי הם יורשי הבעל? אומר הרשב"ם, למשל אביו או אחיו או בניו מאישה אחרת, שהם לא יורשים את האישה. אז מי יורשי הבעל? אומרים האישה מתה ראשונה ואחר כך הבעל, וממילא ברגע שנפטרה האישה ירש הבעל את נכסיה. ברגע שנפטר הבעל יורשים יורשי הבעל את הנכסים, גם את הנכסים שהיו של האישה, וממילא יורשי האישה אין להם מאומה אלא רק יורשי הבעל. לעומת זאת יורשי האישה, זאת אומרת קרוביה ממשפחת אביה, או שיש לה בנים מאיש אחר, הם אומרים לא, הבעל מת ראשון ואחר כך מתה האישה, וממילא יוצא שאנחנו יורשים את הנכסים של האישה. הבעל איננו יורש כאשר הוא מת ואשתו בחיים. אז ולא, אנחנו יורשי האישה ואנחנו יורשים אותה. ויתרה מזאת, אלא יורשי הבעל עכשיו חייבים בכתובתה של האישה. אם כן, מה עושים ומהו הדין במקרה הזה שיש לנו ספק? בית שמאי אומרים יחלוקו. יחלוקו כיוון שממון המוטל בספק. חולקים. לעומת זאת, בית הלל אומרים שתלוי במה מדובר. ונעצור לרגע, ולפני שנראה במה מדובר, נראה שבעצם יש פה, כאשר אנחנו דנים על הנכסים של האישה, אנחנו בעצם מדברים על שלושה דברים. אנחנו מדברים על הכתובה, דהיינו או מנה או 200 ותוספת כתובה שהבעל מתחייב לאשתו. זה דבר אחד. דבר שני הוא נכסי צאן ברזל. מהו נכסי צאן ברזל? נכסי צאן ברזל הם נכסים כאלו שהאישה מביאה אותם, אבל רושמים אותם בכתובה. וברגע שרושמים אותם בכתובה, הבעל מתחייב לאחריותם. ולכן הם שלו, הוא מתחייב להחזיר את הסכום X, ולכן אם הערך שלהם עלה הוא ירוויח, אם ירד הוא מפסיד והוא צריך לפצות אותה מכספו, ולהיא תקבל בדיוק את מה שהיא הכניסה על פי הסכום כתוב בכתובה. נכסי מילוג זה נכסים שהאישה הכניסה מאוחר יותר או גם מראש, אבל לא נכתבו בכתובה, וממילא הם שייכים לאישה, הקרן שייכת לאישה, והבעל אוכל מזה פירות, והוא איננו מתחייב עם את הנכסים כמו שהם, הוא מחזיר לה. אם עלו, עלו, ירדו, ירדו, הוא איננו מתחייב בהם. וממילא, כאשר אנחנו מדברים על נכסים, הרשב"ם מסביר שהכוונה היא לנכסי צאן ברזל. אז בחזקתם, מה הכוונה בחזקתם? הגמרא תסביר. כתובה, דהיינו תשלום הכתובה שהבעל מתחייב לאשתו, זה בחזקת יורשי הבעל. וכל כך למה? כיוון שהיא, יורשי האישה, רוצים להוציא את זה מהבעל, כל זמן שאין מוודאות, המוציא מחברו עליו הראיה. נכסים הנכנסים ויוצאים אימה, אין זאת אומרת נכסי מילוג, הם בחזקת יורשי האב, זאת אומרת בחזקת יורשי האישה ממשפחת אביה, כן? כיוון ששוב יש ספק האם הוא ירש את הנכסים האלה או לאו, וממילא, כיוון שזה מוחזק למשפחת האישה, לא מוציאים מחזקתם. באה הגמרא ועכשיו שואלת, לא חסר לנו דבר אחד, והוא כאשר אנחנו מדברים על נכסי צאן ברזל, שבית הלל אמרו שהנכסים בחזקתם, מה הכוונתם שהנכסים בחזקתם? בחזקת מי? אומרת הגמרא, רבי יוחנן אמר שהם בחזקת יורשי הבעל. הם בחזקת יורשי הבעל, כיוון שמה? כיוון שזה לא כמו נכסי מילוג, שזה בחזקת האישה. כיוון שנכסי צאן ברזל, הם הלא אם פיחתו לו, אם הותירו לו, והיה יכול למחורן, וממילא הם בחזקתו, לכן הם בחזקת יורשי הבעל. רבי אלעזר אמר, בחזקת יורשי האישה, הדין שלו כמו יחסי מילוג, כיוון שמחיים היא הביאה את זה, האישה הביאה את זה, ומילא כדי להוציא ממנה, אין המוציא מחברו עליו הראיה, ולכן בחזקת יורשי האישה. ורבי שמעון בן לקיש משום בר כפרה אמר יחלוקו, וכן תני בר כפרה, הואיל והללו באים לרש, והללו באים לרש יחלוקו, ממילא כשכתוב בחזקתם, הכוונה לזה יש חזקה ולזה יש חזקה, ולכן שניהם יחלוקו. משנה, מקרה נוסף שבו לא ברור מי נפטר קודם למי, נפל הבית עליו ועל אמו, למור יש לו, יש לו אמא, האמא אלמנה, והם מתו שניהם ולא ידוע. למשל אומר הרשב"ם, כגון שנפל הבית על רחל אשת יעקב באלמנותה, ועל יוסף בנה מיעקב, ולא היה לה עוד בן מיעקב ולא מאיש אחר, וממילא עכשיו לא ידוע מי מת קודם, ועכשיו דנים על הנכסים שלהם. יורשי הבן עם יורשי האם. יורשי הבן אומרים, האם מת הראשונה, וממילא הבן ירש את הנכסים, ואנחנו יורשים אותו. לעומת זאת, יורשי האם אומרים, הבן מת ראשון, וממילא כשמת האם, אנחנו יורשים את נכסיה. אומרת המשנה, אלו ואלו, זאת אומרת, בין בית הלל ובין בית שמאי, שנחלקו במשנה הקודמת. האם אנחנו אומרים יחלוקו או נכסים בחזקתם, שניהם מודים שיחלוקו. כיוון שבמשניות הקודמות יש דין של מוציאים מחברו עליו הראיה, כי אחד הצדדים נחשב מוחזק. אבל פה שניהם באים מכוח ירושה, ומלא אין כוחו של האחד גדול מכוחו של השני. וממילא במקרה כזה, אנחנו רואים יחלוקו. אמר רבי עקיבא, מודה אני בזו שהנכסים בחזקתם. זאת אומרת, אני חולק. אני אומר שלא אומרים פה יחלוקו. מעמידים את הנכסים בחזקתם. ואחד מן הצדדים עכשיו מוחזק. מי? עוד מעט נראה בגמרא. אבל אומר, אני לא מסכים שאומרים יחלוקו. אמר לו בן עזאי, בא בן עזאי ואומר לרבי עקיבא, על החלוקין אנו מצטערים. אנחנו מצטערים על המחלוקת של בית הלל ובית שמאי במשניות הקודמות, שהם נחלקו ולא יכלו להגיע לדעה אחת. עד שאתה בא לחלק עלינו הן את השווים, אפילו פה שבית הלל ובית שמאי שניהם שווים ואין ביניהם מחלוקת, אז אתה רוצה לחלוק? עד כאן דברי המשנה. עכשיו ראינו שבדברי רבי עקיבא, שאיננו מסכים עם בית הלל ובית שמאי, שהם אומרים יחלוק, אלא אומר אני חולק, לא ברור מתוך המשנה מה אם כן עמדתו בחזקת מי. אומרת הגמרא כך, בחזקת מי? לפי שיטת רבי עקיבא, למי הנכסים במקרה הזה? אומרת הגמרא שמחלוקת המוראים, רבי אילה אמר בחזקת יורשי ההם, הם נחשבים המוחזקים. למה? נראה בהמשך. רבי זירא אמר בחזקת יורשי הבן, ולמה? כיוון שכל זמן שהאם הייתה חי, הבן היה ראוי לרשת יותר מכל הקרובים, אז ממילא הוא המוחזק. באה הגמרא ואומרת שעל אף המחלוקת הזאת בין רבי אלעזר לרבי זירא, כסלק רבי זירא, כשרבי זירא עלה מבבל לארץ ישראל, קם בשיטת רבי אלעזר. זאת אומרת, הוא חזר בו ועמד בשיטתו של רבי אלעזר, שהנכסים הם ליורשי האם. ועל זה אמר רבי זירא, שמע מינה, אווירא דארץ ישראל מחכים. זאת אומרת, אומר הרשב"א, משעליתי לארץ ישראל, נתתי את ליבי לצאת משיטתי הראשונה ולעמוד על אמיתת הדברים. וכל זאת בגלל האוויר של ארץ ישראל שמחכים. אבל מה באמת הטעם של רבי אלעזר ושל רבי זירא אחרי שהגיע לארץ ישראל ושינה את עמדתו? הן אז למה הן באמת הולך אחרי יורשי האם? אומרת הגמרא, וטעם המאי, מדוע יורשי האם הם המוחזקים? אמר רבי, הועיל והוחזקה נחלה באותו שבט. זאת אומרת, כיוון שכל ימי האישה אחרי שמת בעלה, הנכסים היו בחזקתה, והיא מתייחסת לשבט של אביה, מלא כיוון שהנחלה הוחזקה מתחילה בשבט האם, אז מעמידים אותה על חזקתה, ומי שזוכה בה זה היורשים ממשפחת אביה. ממשיכה הגמרא ומביאה את דברי המשנה, אמר לו בן עזאי לחלוקים אני מצטערים. מפה מסיקה הגמרא את הדבר הבא. אמר רבי סמלאי, עדה אמרה. עדה אמרה זה זאת אומרת. עדה אומר הרשב"ם, זה כמו חדה באי, כמו זה. זה אומר, זאת אומרת. זאת אומרת בן עזאי תלמיד חבר דרבי עקיבא אבי. זאת אומרת, בהתחלה בן עזאי היה תלמידו של רבי עקיבא, אבל אט אט הוא התקדם במעלתו עד אשר היה לתלמיד חבר. וכאמר לי, עד שבאת. כן, הוא לא אמר לו עד שבא רבינו, אלא אמר שבאת. זו התבטאות שהיא אומרת יחסים שבין תלמיד חבר לבין רבו, ולא בין תלמיד לרבו. ומכאן שבן עזאי התקדם והיה לתלמיד חבר של רבי עקיבא. עד כאן דברינו להיום לדף יומי נוסף. נשוב, נהיה עמכם בעזרת השם כאן גם מחר, אותו מקום, אותה שעה. בוקר טוב, יום נעים ובשורות טובות.